כפי שאמרנו, ספר שמונה פרקים מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא מן ההקדמה ועד סיום פרק חמישי. והחלק השני זה פרקים שישי, שביעי, שמיני. מדוע יש פה חלוקה? פשוט מאוד. משום שמן ההקדמה ועד סוף פרק חמישי מדובר בתורה כוללת, כלומר מדובר בפרקים ההכרחיים זה לזה, כלומר אי אפשר לבנות את יסודות המוסר בלי כל אחד מחמשת הפרקים וההקדמה. מה שאין כן פרקים ו', ז' וח' שעוסקים בסוגיות נלוות שהן לא הכרחיות מצד עצמן. זאת אומרת, זה סוגיות חשובות. אבל אפשר בעצם היה לכתוב את הספר עד סוף פרק חמישי ולקבל ספר שלם. וכאן יש לנו נושאים חשובים אך נספחים. פרק שישי דן בשאלת היצר הרע. מה זה היצר הרע? היצר הרע זה הרצון שלי לעשות רע. ואיך אני צריך להתמודד עם העובדה שלי יש רצון לעשות רע? אז אני לא בסדר. או אולי זה בסדר שאני רוצה רע. זה פה שאלה מאוד מאוד חשובה מבחינת היציבות הנפשית שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות טוב, והנה אני רוצה לעשות רע. מה שזה יוצר אצלי בנפש זה דבר נורא.
זה שלי?
מה? זה הרצון שלי? כשמישהו אומר, יש לי יצר הרע, זה פשוט השאלה, יש לי יצר הכוונה שאני רוצה לעשות רע. יש סיפור, מספרים על איזה אבא שאומר לבנו, בני, אתה יותר גרוע מהיצר הרע. למה אבא? כי היצר הרע הוא לפחות עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. אתה גם זה לא עושה. עונה הילד, זה לא חוכמה. לא, אין יצר הרע. ברור שכל התסבוכת הזאת באה בגלל שאנחנו מזהים את היצר הרע כעומד מחוץ לאישיות שלנו. כאילו יש משהו מבחוץ, איזה מין שד, שאני צריך להתמודד מולו. במידה מסוימת ניתן לומר שזה משחרר אותי הרבה מן האחריות. זה לא אני, זה היצר הרע. כן, יש שם סיפורי ילדים כאלה. יש איזה ילד שעושה כל מיני דברים רעים, וזה, והילד הזה הוא אני. כן? אבל מצד האמת זה לא כך. כי אם היצר הרע הוא באמת חיצוני לי, אז באמת אני לא כל כך אחראי. גם מצד האמת אין לי כל כך הרבה סיכוי לנצח אותו, בגלל שהוא זולתי, הוא לא אני. זה מישהו אחר. לפעמים אני חזק ממנו, לפעמים הוא חזק ממני. אין אפשר לדעת, נכון? פעם זה כך, פעם זה כך. ולך תדע, אולי הוא באופן בסיסי יותר גדול ממני, יותר חזק ממני. הרי הוא מלאך, ואני רק בשר ודם. אז אולי אין לי סיכוי. זאת שאלה שצריך בהחלט לברר אותה. אלא, שכך מלמד אותנו הרמב"ם בפרק שמיני במיוחד, כן? שיצר הרע זה מילה אחרת בשביל אני. אני רוצה לעשות רע. השאלה היא, האם הרצון שלי לעשות רע, זה עושה אותי רע או לא? האם אני רע בזה שאני רוצה רע? כן, זו שאלה, כן, בבקשה.
מה הכוונה
ששחטו את היצר הרע? זו שאלה נפלאה. עכשיו, השאלה היא, מה הכוונה שאני רוצה לעשות רע? האם אני בגלל זה רע? אפשר לקשור את זה לשאלה אחרת לגמרי. שאלה בחינוך. יש ילד שהגישו לו מאכל. למשל, נאמר, שעועית לבנה. כן? אמא שלו מביאה לו צלחת מלאה בשעועית לבנה, ואומרת לו, ילדי, אכול.
מבושל.
מה? מבושל, כן. שעועית לבנה, מבושלת. עם תבלינים, הכל כמו שצריך. והילד אומר, לא רוצה. האמא, שהיא אמא טובה, אומרת לו, אבל זה טעים, זה טוב, שעועית לבנה. כאן זאת הטעות הפדגוגית החמורה ביותר שאפשר לעשות כלפי ילד. כי מה חושב הילד בקרבו? הוא אומר, היא משוגעת. היא חושבת שזה טעים, ואני יודע שזה לא. זה מאוד לא נעים שילד חושב שמישהו סומך עליו כל כך, העמוד, היציבות של החיים שלו, ירד מהפסים. זה נורא. שיש אפשרות אחרת, גם היא אפשרית וגם היא נורא. הילד אומר, היא אימא. היא אומרת שזה טעים. אז אני משוגע. אני לא בסדר. כי הרי היא יודעת את האמת. משהו בי לא נורמלי. בכל מקרה, גם בזה סימנו את תחילת ההידרדרות הנפשית והמוסרית של הילד. ברגע שאמרנו לו, זה טוב, זה טעים, שעועית לבנה. זהירות גדולה מאוד צריך להגיד בזה. אז מה צריך להגיד לו? זה מה יש, זה מה שתאכל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לומר, אתה לא רוצה? ניתן לך משהו אחר. זאת אומרת, אז זה פינוק. בסדר, אבל ילד בלי פינוק, זה לא ילד. כלומר, בכל מקרה, לא לערער את עולם הערכים. זאת אומרת, זה באמת לא טעים. עכשיו, מה עושים מכאן ואילך? אז אולי אני אכריח אותך לאכול, אולי אני אבטר לך. אותו דבר, אם אתה אומר לאדם, הנטייה הטבעית שלך זה הטוב. אתה גורם למשבר אמונה שאין כמו. כי אם אנחנו נאמר, למשל, שהמצוות זה דבר טבעי לאדם, טבעי, אז הדבר הזה אומר לי דבר אחד מאוד ברור. שהדבר שמתחשק לי לעשות ברגע שאני מתעורר בבוקר, מתחשק לי לקפוץ מחוץ למיטה ולהניח תפילין. זה דבר שבוער לי בעצמות. זה בטח מה שאני רוצה לעשות, נכון? וכפי שאני אמרתי לכם באחד השיעורים, יש לי חבר, לא אני, שאמר לי שקשה לו לקום בבוקר. זה לא אני. אבל החבר שלי, אני יודע שהוא קשה לו לקום בבוקר, יש בו בעיה, האם הוא לא בסדר? זאת אומרת, האם זה שיש לו יצר הרע, האם בזה הוא רע או לא? הדברים מסתבכים יותר לי אחרי המחקר של 100 שנים האחרונות של הפסיכואנליזה, שגם אם לא נקבל את כל מסקנותיה, אבל היא מבררת שבמעמקי התת מודע של האדם נמצאות נטיות קשות מאוד של גילוי עריות, של שפיכות דמים, אולי גם של עבודה זרה. זה נמצא במעמקי הנפש הטבעית, הבסיסית של האדם. יש אפילו ביטוי כזה, מקורו בלטינית. האדם זאב לרעהו, או אדם לאדם זאב. הומו הומיני לופוס. נכון? ככה אומרים בלטינית. הומו הומיני לופוס. כן? האדם לאדם זאב. אם כך, יש איזה קושי בדבר. אגב, המסורת של היהדות לא מתכחשת לזה שהאדם יש לו יצר הרע מלכתחילה. למשל, יש ביטוי מאוד מאוד פסימי שאומרים אותו בברכת המזון. וגם בקדיש, וגם שלמה ארצי. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, מה הדבר הזה בא לומר? שמי שיכול לעשות שלום זה לא האדם. כי הנטייה של בני האדם זה להרוג אחד את השני. במיוחד אם הם קרובים זה לזה. אז למה יש לפעמים שלום? כי שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כלומר, הקדוש ברוך הוא הביא את השכינה שלו בין בני האדם, כדי שהם יעשו שלום ביניהם. אבל מצד הטבע של בני האדם, יש נטייה דווקא למלחמה, כן. השאלה מאיפה זה בא הרצון הטוב שלנו? הרצון שלנו לטובה, מאיפה הוא בא? אני שואל, אני לא עניתי, אני אמרתי שאני שואל, מאיפה הוא בא? אבל מאיפה זה בא בנפש שלנו? כלומר, השאלה האם זה בא מצד הטבע שבנו או מצד הנשמה שבנו? בוודאי שמצד הנשמה. כלומר, יש בנו יצירה כפולה, יצירה אחוזה ביסוד הטבעי, והיא רוצה את היצר הרע. צריך לברר מה זה היצר הרע, עוד לא הסברנו עד הסוף, כן? ויש יצירה בי שרוצה את הטוב, והיא נשמתית, ואני בנוי משני הדברים האלה. מהשכל? השכל בכלל לא רוצה את הטוב. את הטוב? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? רגע, אתה אמרת פה שני דברים שסותרים אחד את השני. אמרת מצד אחד, השכל עושה לך, השכל הוא זה שגורם לך לרצות את הטוב. לעשות את הטוב. כן? זה מה שאתה אמרת. אחר כך אמרת משפט הפוך. אמרת, השכל מסביר לך באופן מושכל שאם לא תעשה את הטוב יהיה לך רע. זה בדיוק הפוך, אני אסביר לך. כי מה שאתה אמרת, שבאופן מושכל אני עושה את הטוב כדי שלא ירע לי, זה סוג של אגואיזם. כלומר, בסופו של דבר, זה לא הטוב שמדריך אותי, אלא טובת עצמי. כלומר, המילה טוב בעברית יש לה הרי שתי משמעויות, וזה מה שמבלבל. יש טוב במובן של הטוב כערך, ויש הטוב במובן של ההנאה. ברור? ואיך שאתה הסברת עכשיו, בהתחלה דיברת על הטוב כערך, ואחר כך השתמשת במילה טוב במובן של ההנאה. אני רואה את זה בדיוק הפוך זה לזה. כי אם אני קורא לטוב מה שגורם לי הנאה, אז אני סוג של רשע. כלומר, מה שמדריך אותי בחיים, זה מה שמביא לי הנאה. כלומר, זה סוג של התרכזות מסביב לעצמי. אלא מה זה? האם אני מוכן להפסיד בשביל הטוב? להקריב את החיים שלי בשביל הטוב? לוותר על הכבוד ועל הכסף ועל האוכל בשביל הטוב? אם אתה אומר שאני מוכן לוותר, אז אני, זה הטוב הערכי. אם אתה אומר שהטוב בשבילי זה לקבל את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, דיינו, חיים, כבוד, כסף וכדומה, אז זה הטוב במובן של צורך. וזה בדיוק הפך מהערך. ברור? ברור. ואני חושב שאני צודק שאני מפריד. זאת אומרת, הרשעים רוצים את טובתם, והצדיקים רוצים את הטוב. זה בדיוק הפוך לאחד מהשני. אבל ביש שזו אותה מילה בעברית. בסדר? זאת אומרת, יש פה איזה בעיה. הרצון שלי לעשות טוב, הוא לא נובע מהשכל. כי אנשים חכמים יכולים להשתמש בשכלם כדי להרע. חכמים הם מה להרע ולהטיב לא ידעו. פסוק מפורש בישעיהו. כן, מה אתה אומר?
בחנוכה חוטפת, טוב, נשמה, גוף ורע, זהו. אין בזה קצת טוב, בזה קצת רע.
אני סכמתי בכוונה. ברור. עכשיו, כי אי אפשר, הרי יש בכל זאת אמונת הייחוד מלמדת שאותו אלוה עשה את שניהם. כן, אנחנו מדברים קודם כל מה הנטיות, מאיפה הנטיות שבאדם. עכשיו, מעניין מאוד, יש בעולם הדעות, יש כמה דעות לזה. יש למשל מי שאומר שהאדם כולו טוב, ומי שמקלקל אותו זה החברה, התרבות. זאת השיטה של הפילוסוף רוסו. ז'אן-ז'אק רוסו, הצרפתי, הידוע, שהוא אמר, האדם הוא טוב מטבע בריאתו. אבל מה אפשר לעשות? התרבות האנושית קלקלה אותו, הכניסה בו את היצר הרע. יש שיטה בדיוק הפוכה, השיטה של זיגמונד פרויד. פרויד אומר, האדם הוא מלכתחילה רע. הטוב, הערכים, זה מה שהחברה דווקא חינכה אותו אליו. יש תת מודע קולקטיבי שכופה את הערכים שלו על היחיד. כלומר, אני מצידי מוכן לכל רע שבעולם. אבל יש ערכים שעל ידי האינהיביציה של הנטיות הטבעיות שלי, החברה כפתה עליי ואני עכשיו רוצה את הטוב. זו השיטה של פרויד. יש שיטה שאומרת, האדם הוא דף חלק. לא טוב, ולא רע. מה שיכניסו בו, זה מה שיהיה. זה השיטות הביהביוריסטיות. ודעת התורה היא לא כראשון, ולא כשני, ולא כשלישי. אלא שיש באדם שתי יצירות. איך כתוב במסכת ברכות? וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר, כתוב שם בשני יהודים, ועוד שלגבי בריאת בעלי חיים כתוב וייצר עם יוד אחת. אז מלמד אותנו שיש כאן שתי יצירות, יצר הטוב ויצר הרע. חז"ל פה לימדו אותנו דבר מאוד גדול, שהיצר הרע זה חלק מהבריאות של האדם. כלומר, אם האדם יהיה ללא יצר הרע, הוא בסכנה. כלומר, אם אנחנו רואים ילד ללא יצר הרע, צריך לקחת אותו מהר לרופא, שייתן לו שתי זריקות של יצר הרע. על המקום, כדי להחזיר את היציבות, את הבריאות של הנפש. אדם ללא יצר הרע זה אדם לא נורמלי. ויש אנשים כאלה, ללא יצר הרע, הם באמת לא נורמליים. וכן, היחס על יצר הרע, זאת אומרת, הוא יחס מצד היהדות של סימפתיה. איך כתוב? ואהבת לרעך. מעניין שהידיד נקרא בתורה באותה מילה שמציינת את הרע, הרע. כלומר, זה בא לומר שהנטיות האלה של אהבת העולם הזה הן נטיות חיוביות. הייתי אומר, בשלב הזה אנחנו נגדיר אולי את היצר הרע בהגדרה בינונית, לא הגדרה עמוקה, אבל בהגדרה בינונית. היצר הרע זה אהבת העולם הזה. האדם אוהב את העולם הזה. יש לו יצרים, זה מצוין. בזכות היצרים האלה, יש לו נטייה להידבק לקרקע. בלי זה, הנשמה הייתה משתוללת, הייתה עושה מה שהיא רוצה. ואם הייתם נותנים לנשמה שלי לעשות מה שהיא רוצה, היא הייתה מיד חוזרת הביתה, לבית אביה. לא היינו יכולים להחזיק מעמד בעולם הזה. לכן, ברוך השם, יש יצר הרע, כדי לאזן את הנטיות האלה. עכשיו, האם זה אומר שצריך בשביל זה לעשות רע? זאת השאלה. האם צריך לעשות רע? והתשובה היא, מה התשובה? לא. שלא יספק. כן, אסור לעשות רע. אני אפילו מתנגד לזה אישית, ואני מוכן לצאת כאן בהכרזה שאין לעשות רע. ליצר הרע. זה הבדל עצום. היצר הרע זה החשק שבנפש שלי. יש לי נטייה אל הרע, אבל אני צריך בשביל זה להוציא אותה אל הפועל? לעשות אותה? כלומר, זה שנגיד האדם היה מאוד רוצה לרצוח. זה אומר שהוא צריך גם לרצוח? אז כלומר, אומרים לו, תראה, יש לך נטייה כזאת, יש לה מקום, זה מובן, זה חלק מתת מודע שלך. יש לדוקטור פרויד הרבה מה להגיד לך על זה. תסביר אידיפוס ועוד כמה דברים כאלה. עכשיו שאתה יודע שזה הנתון, בוא נראה מה עושים עם זה. אז יש בשביל זה סובלימציה וכל מיני דברים כאלה, נכון? לא אומרים לך, תרצח קצת. לא, לא רוצים בכלל. אתם מובן? מה? לכל אדם. לכל אדם יש נטייה כזאת. בוודאי. בוודאי. לכל אדם יש נטייה. כן, לרצוח. בוודאי. וההוכחה זה שיש לנו ציפורניים ושיניים. זה כבר אומר את זה. אלא שבאומה הישראלית אנחנו התרגלנו מזה אלפי שנים, שאנחנו שומעים את דברי הנביאים, אנחנו התגברנו על הנטיות האלה, עד כדי כך שאנחנו חושבים שהחסד והרחמים הם הנטיות הטבעיות של הנפש שלנו. ככה אנחנו רגילים לחשוב. כן? אבל מספיק שהשיח הציבורי עולה קצת רתיחה, פתאום הכל משתנה. פתאום אומרים שצריך לירות על מתנחלים, פתאום אומרים שצריך לעזוב אותם, שהם יסתדרו עם הפלסטינאים, פתאום. נטיית הרצח פתאום עולה. כן? ומאוד אופייני שפתאום מאשימים את הקורבן בזה שהוא הפושע. כן? יש כל מיני דברים. אבל יש, אני אומר, הנטיות האלה נמצאות במעמקי הנפש. עכשיו, השאלה היא, האם אני בסדר כשהדברים האלה עוברים את סף התת מודע? כי כל מה שאני דיברתי עכשיו זה מצד התת מודע. בתת מודע נמצאים כל הדברים האלה, ויש להם תפקיד לנטיות הרעות האלה. יש להם תפקיד של ויסות יציבות החיים. יש לזה חשיבות. השאלה, מה עושים הלאה? כשהדברים האלה עולים מן התת מודע אל המודע, והאדם באופן מודע, היה רוצה לרצוח. האם הדבר, אז גם כן נאמר שהאדם הוא עדיין טוב או רע? כי צריך להבין, אותו אדם שהיה מאוד רוצה לרצוח, הוא צדיק גמור. כי הרי הוא לא רוצה. בסדר? וכאן, לפני שניגש לדברי הרמב״ם, אני רוצה להזכיר אולי הגדרה, כדי שהדברים יהיו ברורים. מה זה צדיק? יפה. מסכים? צדיק, כיוון שיש רק אחד פה שהציע הגדרה, אז אני אחזור על ההגדרה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. עד כאן זה ברור? הגדרה מקובלת? אתם חייבות לקבל את זה, גם אתם חייבים לקבל, כי אני פשוט, זה המשמעות של המילה כשאני משתמש בה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. לא. לא הגדרתי מה זה טוב ומה זה רע. השאלה היא יפה, הרמב״ם מתייחס לזה בהמשך. אבל קודם כל, צדיק, הגדרה של צדיק, מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. עכשיו נשאלת השאלה, לפי זה שיש לנו שני סוגי צדיקים. יש צדיק שעושה את הטוב והוא שמח בזה, הוא מזדהה הזדהות נפשית עם עשיית הטוב, ויש לו דחייה נפשית מעשיית הרע. זה צדיק מאושר, כי הוא עושה מה שהוא רוצה. ויש צדיק שאומנם עושה את הטוב, אבל היה מת לעשות את הרע. אבל הוא צדיק, כי הוא לא עושה את הרע. הוא היה מאוד רוצה לעשות את כל העבירות שבעולם, אבל הוא כופה על עצמו לא לעשות את הרע, ודווקא לעשות את הטוב. מדוע? כי הטוב הוא טוב והרע הוא רע. השאלה, איזה סוג צדיק עדיף להיות? השאלה אם יש הרבה ברירות, כן? אבל נגיד, שאני יכול לבחור, מה? יש מכאן ואילך כל מיני מדרגות ביניים. אבל, אני אומר באופן בסיסי, מה עדיף להיות? אדם שהיצר הרע אצלו מודע, אבל נכפה, או להיות אחד כזה שמזדהה הזדהות אמיתית עם הטוב. אז בואו נראה איך נקראים שני סוגי הצדיקים האלה ברמב״ם, ודרך זה אנחנו נגש לכל הסוגיה של היצר הרע. והנה אני קורא את הכותרת של פרק שישי. להלן הכותרת, פרק שישי. עכשיו, אחרי הכותרת יש תת כותרת. בהפרש אשר בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו. כן, זה ביטויים קלאסיים שנכנסו אחר כך לתוך הספרות היהודית. אני חוזר, שני הביטויים זה החסיד המעולה, והשני זה הכובש את יצרו והמושל בנפשו. כן, לכן אני הסברתי. כיוון שידעתי שיכולה להיות טעות בקריאה, לכן אני מסביר. הראשון זה החסיד המעולה, השני זה הכובש את יצרו והמושל בנפשו. עכשיו, כשרוצים להגיד את זה יותר בקצרה, משתמשים בשני ביטויים. ישר וכובש. כן? זה כדי לקצר. כן? הראשון נקרא ישר, השני נקרא כובש. הכל נהיה בזור. עכשיו, בואו נראה את ההגדרות, כי הרמב״ם בעצמו נותן אותן. אמרו הפילוסופים. מי זה הפילוסופים במקרה הזה? אריסטו. בספר האתיקה, אל ניקומקוס. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, זה הכובש, כן? זה השני של הכותרת. אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים. אנחנו בתחילת פרק שישי. כן. אף על פי שעושה את המעשים הטובים והחשובים. הוא עושה אותם. והוא מתאווה אל הפעולות הרעות. ונחשף עליהן. ויכבוש את יצרו. ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שתיראו אליו, יראו אליו כוחותיו את אהבתו ותכונת נפשו. ויעשה הטובות, והוא מצטער בעשייתם, וניזוק, אבל הוא עושה. כן? למשל, תראו לעצמכם אדם שקמצן בנפשו, שאין כמוהו. אבל, כיוון שיש מצוות צדקה, אז הוא נותן צדקה, ואפילו הוא נותן הרבה. ועל כל פרוטה שהוא נותן, הוא מרגיש שהלב שלו נקרע, ששופכים את דמו. אבל אין מה לעשות. התורה אמרה, אז הוא נותן. לא אמרתי שזה רע. אני אמרתי עובדה. בינתיים אנחנו בתיאור האנשים. אבל, איך חסיד? ברור שהכובש את יצרו הזה הוא צדיק. אין שום ספק. הוא צדיק. השאלה, איזה סוג צדיק זה? אבל החסיד, זה הסוג השני, הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתראו את אהבתו ותכונתו ויעשה הטובות, והוא מתאווה ונחשף עליהם. הוא אוהב לעשות טוב. הוא נותן צדקה וכיף לו לתת צדקה. הוא עושה דברים טובים והוא שמח שהוא עושה דברים טובים. הוא מרגיש טוב עם זה. הנה, יש לנו כן שני סוגים. הראשון פה המתואר הוא הכובש. השני המתואר הוא הישר. או בלשון הרמב״ם, המושל בנפשו לעומת החסיד. אוקיי, ברור? טוב. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. כלומר, מי שאין לו מאבק פנימי כזה, מי שחי בהרמוניה פנימית, הוא מעולה יותר. אבל אמרו שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים רבים. ומעלתו למטה ממנו בהכרח, להיותו מתאווה לפועל הרע, ואף על פי שאינו עושה אותו, מפני שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. כלומר, זה שיש לך רצון לרע, זה סימן שיש משהו מקולקל בך. כך אמרו הפילוסופים. נכון, מה? כן, זה אריסטו בספר האתיקה ניקומקוס, במאמר שביעי פרק י' א'. כן, זה פה מובן למטה ביערות. כן. קורא לזה ספר המידות. יש מספר מהדורות של ספר המידות. יש מהדורה שנכתבה, שתורגמה על ידי יצחק סטנוב לפני 200 שנה. ויש מהדורה שיצאה בהוצאת מוסד ביאליק לפני שנתיים בערך. יש כמה מהדורות. עכשיו, זה מהדורה מפסת מחדש, כמו כנראה שכבר יצא לפני כן, לפני 40 שנה או משהו. טוב. על כל פנים, זה דעת הפילוסופים. אם כן, לפי הפילוסופים, מי שאין לו מאבק פנימי, הוא עדיף על מי שיש לו מאבק פנימי. וההסבר הוא פשוט. משום שהנפש שלו יש בה קלקול, כיוון שהיא מתאווה לרע. וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום כיוצא בזה. הנה, הוא מביא לך שגם שלמה מדבר כך. נפש רשע עיוותה רע. כלומר, מה זה נפש רשע? לא רשע מתאווה לרע, כי מדובר בצדיק, אלא זה צדיק שיש לו נפש רשע. או נגיד בשפה יותר פשוטה, הוא צדיק ורע לו. רע לו מזה שהוא צדיק, אבל הוא צדיק. כן? אז נפש, יש לו נפש רשע. למה? עיוותה רע, הוא מתאווה לרע. ואמר, בשמחת החסיד במעשה הטוב, והצטער מי שאינו צדיק בעשייתה, זה המאמר. שמחה לצדיק עשות משפט ומחיתה לפועלי אבן. כלומר, הצדיק שמח שנעשה משפט, שהוא עושה משפט. פועלי אבן הם לא אוהבים לעשות משפט. זהו הנראה מדברי הנביאים, נאות למה שזכרו הוא הפילוסופים. כלומר, פה הפילוסופים והנביאים מסכימים. עד כאן הדברים פשוטים. עכשיו זה מתחיל להסתבר. וכאשר חקרנו דברי חכמים, בזה העניין, כן? מה אומרים? חז"ל. חז"ל הם לא נביאים, הם גם לא פילוסופים. אז מה הם אומרים? נמצא להם שהמתאווה לעבירות ונחשף עליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה עליהן ולא יצטער בהנחתן. כלומר, הרבנים מעדיפים דווקא זה שיש לו מאבק והוא מתגבר על המאבק. נכון, גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה, אז אומרים לתוספות, למה הוא גדול? כי יש לו יותר יצר הרע. כי ברגע שמצווים עליי, אז אני רוצה לא לעשות. דוגמה, כן? ועד שאמרו שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, תהיה תשוקתו לעבירות והצטערו בהנחתם יותר גדול. משהו. והביאו בזה הדברים ואמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתם מכירים באיזה הקשר זה מובן? יש סיפור כזה על רבא. רבא ראה בחור ובחורה הולכים ביער. אז הוא אמר, אוהו, הם הולכים לחתו. אני אתפוס אותם על חם. הלך אחריהם, הסתתר, 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 והם התיישבו ליד שיח, והוא ישב מאחורי השיח, ממתין לתפוס אותם. דיברו ביניהם, חזרו לעיר, ולא קרה כלום. רבא בכה. ככה מגובה בגמרא, שרבא התחיל לבכות, ואמר, אם זה היה אני הייתי נכשל. אמרו לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה אתה, זה ביש את האדם גדול, ולכן יש לך יצרי. כן, כלומר, דברים פשוטים, כן, כפשוטו, זה לא, זה משלים, כפשוטו. אז זה מאוד מעניין, מוזר הדבר הזה, כן? ולא דיים זה, כן? לפי הפילוסופים יוצא שהוא לא אדם גדול, אם הוא היה נכשל. לא, לכן הוא לא היה יוצא ליער. ברור, הוא לא היה יוצא ליער בצורה כזאת, כי הוא יודע שהוא ייקשל. מה שהם כן, האנשים האלה שכנראה היו אנשים פשוטים, הם דיברו עד השיער והם חזרו הביתה. מישהו אמר לי שפשוט הם הבחינו ברבא. אבל זה לא הודעת הגמרא. כן? ולא דיים זה, עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צערה אגרה, לפי הצער, השכר. ויותר מזה, שהם ציוו, הכוונה, חינכו, להיות האדם מתאווה לעבירות, והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת העבירה, ואף על פי שלא אסרה התורה, והוא אומרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי, כלומר, אינני רוצה, לאכול בשר בחלב. אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אפשי לבוא על הערבה. אלא אפשי. ומה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. הנה אתם רואים שפה חז"ל אומרים לאדם, עד רבה, זה בסדר, יש לך נטייה לעשות עבירה. אנחנו דווקא מאוד מעריכים את זה. כי עד רבה. זה מה שאתה צריך לעשות. לומר, אני רוצה לעשות עבירה, אבל מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא אסר, אז אני לא עושה. זאת ההדרכה של חז"ל, שהיא לכאורה סותרת בצורה ברורה את דברי הנביאים והפילוסופים. כן? איך אומר כאן הרמב״ם? ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. עכשיו, זה שהחז"ל יגידו הפוך מהפילוסופים, לא צריך להפתיע אותנו. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מוצאים שחז"ל והפילוסופים אומרים הפוך. אבל זה שחז"ל והנביאים יאמרו הפוך, יש בזה קושי. כן? לא ייתכן, הרי חז"ל הם תלמידי הנביאים, ולא ייתכן שהם יחלקו בצורה כל כך בוטה על דברי, הנביאים. כל כך חזיתית נגד הנביאים. עד כאן זה ברור מה הקושי. טוב, אז עכשיו הרמב״ם צריך לעשות לנו קצת שיעור ולהסביר לנו מה ההבדל. ואין העניין כן, אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל. כלומר, הפילוסופים, הנביאים, חז"ל, כולם אומרים אותו דבר. בוא נסביר לך למה. בגלל השאלה שאחת הבנות פה שאלה, עוד לא הגדרנו מה זה טוב ומה זה רע. למה הפילוסופים קוראים טוב ורע? ולמה הרבנים קוראים טוב ורע? אולי זה לא אותו דבר בכלל. ואז ממלל, אין פה שאלה. הבה נראה במה מדובר. מה באמת זה, מה נקרא טוב ורע אצל הפילוסופים? לא להניח תפילין זה רע? אצל הפילוסופים אני מקווה. זה לא רע. כן? הפילוסוף אינו שום דבר, אינו שום נתון בטבע שאומר לו שצריך להניח תפילין. וגם בשר בחלב. בסדר, אני אכלתי. היותר מזה, הבשר בחלב זה נראה נגד ההיגיון. לאכול בשר, התורה אמרה, מותר. לאכול חלב, התורה אמרה, מותר. אז מה עשיתי? לקחתי מותר, אם מותר, אתה אומר לי אסור. בשר עם חלב אסור. אם היית אומר לי בשר חזיר עם בשר, עם בשר כשר, אז אני מבין. אתה אומר, זה אסור וזה מותר, אז אל תערבב. אבל פה זה מותר עם מותר. אתה אומר שזה אסור. יש פה משהו לא מובן. אז למה הפילוסופים קוראים טוב ורע? למה שנקרא המוסר הטבעי. זה דבר כזה מוסר טבעי. מה זה מוסר טבעי? דברים פשוטים, לא לרצוח, לא לגנוב. איך אנחנו מוצאים את המוסר הזה בטבע? זה מעניין, זה לא ממש בטבע. כי כפי שאמרנו, הטבע הבסיסי יותר הוא פראי. אבל זה נמצא במוסר הנקנה. במהלך הדורות, אנחנו רואים שהאנושות אימצה לעצמה מספר ערכים. ושהאימוץ הזה הוא אוניברסלי. כלומר, בכל העולם כולו, כמעט, הדברים האלה התקבלו. זה לא מתוקף התורה, זה מה שבטוח. זה גם לא מתקף הטבע, אז מאיפה זה בא כן? זה מעניין. קוראים לזה, זה בא מן ההכרה המוסרית. עכשיו, השאלה היא, כשאומרים את זה, לא, אנחנו מרגישים חוסר סיפוק. מה זה ההכרה המוסרית הזאת? מאיפה זה בא? מהשכל זה לא. מהשכל זה לא. ברור שזה לא. כי השכל יכול מקסימום לדבר על מוסר תועלתני, שהוא לא מוסר ממנו. כן? כי, למשל, בוא נעשה שלום כדי שלא נהרוג אחד את השני. למה? כי אם אנחנו לא נשאר בינינו, אנחנו נהרוג אחד את השני, וזה לא כדאי. אבל ברגע שאני אהיה מספיק חזק, ואני אוכל להיות בטוח שאם אני אהרוג אותך, אף אחד לא יהרוג אותי, אז אני כן אעשה את זה. אז זה לא מוסר, זה תועלת. אז מאיפה זה בא כן? כי יש ערכים מוסריים אצל בני אדם. זה כנראה בא מהערה של הנשמה, שנמצאת בכל אדם. זה מאיר בנפשו, אין מה לעשות. כלומר, יש רובד בתוך נפש האדם שהוא התנוצצות של דעת עליון שבתוכו, שגורמת לו להיות מוסרי. אין לנו הסבר אחר. רק באדם, נכון? לא שלמנו על מוסר אצל בעלי חיים. אין להם אפילו ספרי מוסר. אין מסילת ישרים. יש לחתולים מסילת ישרים? שום דבר, שום כלום. חובת החתול בעולמו, לא מעניין אותה. האם הטוב הוא יחסית על המוסר האנושי? לא, זה מוחלט. זה מוחלט שזה רע לרצוח, ושזה חשוב לכבד אביהם. מה? רגע. במלחמה כן הורגים וכן רוצחים, זה נכון. כי המלחמה מוצדקת, זאת אומרת. כשאדם יוצא למלחמה, הוא צריך לשאול את עצמו האם המעשה שהוא הולך לעשות הוא מוצדק או לא. באותה מידה, אגב, אדם שנמצא בהגנה, אדם רוצה, אקם להורגך, אשכם להורגו. יכול, גם פה אתה רוצח. לא? האם זה אומר שבגלל שאדם מותר לו להרוג כשהוא בסכנה, זה אומר שאין דבר כזה ערך של יסור לרצוח? לא. יש ערכים, יש שאלה איך מיישמים את הערכים, אבל הערכים הם מוחלטים. תמיד השאלה היא תהיה, האם זה, כלומר, האם זה האופן הנכון ליישם את הערך או לא. אגב, אותה שאלה, אם אנשים סובלים, אנשים סובלים מאוד, האם מותר לרצוח אותם כפי שהיום רוצים לעשות, המתת חסד או שלא. נכון? שאלה טובה. זה אסור. אז השאלה היא למה זה אסור? האם זה באמת, מה? זאת השאלה. אנחנו, למשל, הפוסקים אומרים שזה אסור. עכשיו, כולם מסכימים, גם אלה שמעיזים לומר שזה מותר, גם הם חושבים שאסור לרצוח. רק הם אומרים, במצב כזה אין איסור. אבל גם הם חושבים שאסור לרצוח. הם לא אומרים, רצח זה דבר טוב. הם אומרים, זה לא נקרא רצח, או זה רצח שפה מותר לעשות, או משהו כזה. כן? אגב, יש הלכה מפורשת. כשאדם סובל מאוד, מותר להתפלל שהוא ימות. זה הלכה מפורשת. נכון? לא. זה כן נקרא להרוג, אבל על ידי תפילה. להרוג על ידי תפילה מותר. זה נקבע, זה לא, מה, תפילה זה? מה זה מעביר את הכדור? זה אפילו המשחק מילים פה הוא לא יפה. אבל, רגע, אני לא מבין. תפילה זה דבר שפועל או לא? אז אם אני מפלל על מישהו שהוא ימות, אני יודע שהוא ימות. פשוט מאוד. זה פועל תמיד. אם אני מתפלל כמו שצריך, אני נענה. עד כדי כך שחזל תמהים, איך זה שיש תפילות שלא נענות? כן, הגמרא שואלת, התפלל אדם ולא נענה, מה הוא עושה? בעצם זה שיש פה שאלה כזאת בגמרא, זה אומר שמצפים מהתפילה להיענות. כן, יש פלא, אז למה היא לא נענית לפעמים? זה קושיה, יש לנו תירוצים לזה, למה התפילה לא נענית? אבל זה לא, אז אם כן, אם זה עובד, יוצא לפי זה שמותר לי לרצוח על ידי תפילה. כן, ככה זה יוצא. אדם חולה מאוד, אז נתפלים. זאת אומרת שיש פה הגדרות שצריכות בירור. זאת אומרת, איך דבר יוצא אל הפועל הלכה למעשה. אבל הערכים הם ערכים אוניברסליים, ככה אני חושב. כן? איסור לרצוח, מצוות לכבד אב ואם, מה? טוב, זו שאלה מובאת בגמרא. המדובר על רבי יהודה הנשיא, שהוא היה חולה מאוד, ואז הייתה שם מחלוקת. כן? שפחתו של רבי התפללה שהוא ימות, והחכמים התפללו שהוא יחיה. כן? זה הייתה מחלוקת, בסוף מי שניצח זאת שפחתו, ובאמת רבי מת. והרב קוק דן בעינייה. מה הייתה הסברה של כל אחד? אז שפחתו של רבי אמרה, מאחר ורבי לא יכול לעשות כלום יותר, לא יכול לא להתפלל, לא ללמד, לא לעשות שום מעשים טובים, שום כלום. הוא יכול רק לסבול, לכן נשאף. מה? לא סומכים על הנס, לא סומכים על הנס, אז מאחר... כן, אבל זה לא קשור לעניין. אבל מצד שני, אני סומכים על הנס. אז מאחר וסברתה של, שפחתו של רבי הייתה, שכל מה שיכול האיש הזה לעשות בעולם זה רק לסבול, לכן אין ערך להמשך החיים. לכן היא אמרה, צריך להתפלל שימות. ואילו חכמי ישראל, שהיו חבריו של רבי, הם אמרו, לא. צריך להתפלל שהוא יחיה, לא לטובתו, אלא בגלל שיש ערך לעולם בנוכחותה של נשמה כזאת בעולם. כלומר, עצם זה שרבי נמצא פה, לא משנה אם הוא מדבר או לא מדבר, ישן אפילו, זה טוב לעולם. ולכן הייתה להם סברה שצריך להתפלל שימשיך לחיות. ככה הרב קוק מסביר בעינייה. מה? אני לא יודע אם זה לא נכון. היה לזה מקום. היה לזה מקום. תראה, סך הכל הם היו גדולי ישראל, הם היו גדולי התנאים, אני לא יכול לשפוט פה, מי צדק יותר. אנחנו רואים שהתפילה של שפחתו היא זו שנענת. עכשיו, מה? אולי לא מה? למה? עובדה שהוא מת. לא, 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 לא. הנה, שאלה יפה, אתה שואל. אתה אומר, אולי גם תפילתה שאלה לא נענתה, וזה שהוא מת זה בגלל שכל אדם מת. נכון? ככה אתה אומר. אנשים לא צריכים למות. אדם באופן נורמלי לא צריך למות. אין שום סיבה שאדם ימות. לא? מה פתאום כולם מתים? יש אנשים שלא מתים. מה? אליהו הנביא, חנוך בן ירד. הוא
הולך חצי רגל בקבר גם ככה.
חפש באנטרקטיקה. מה?
הוא הולך חצי רגל בקבר גם ככה. אולי תצחה אספר
בי. לא, אבל זה לא כך פשוט מה שאתם אומרים. כן, יש למהר"ל מפרק דרשה שלמה על זה. מדוע אנשים מתים, כן? אבל זה נושא בפני עצמו. אבל הוא מוכיח שמה, מכמה מקורות, שזה לא הטבע שגורם לאדם למות. אבל בואו נקדם קצת. לא, גם זה לא. לא עכשיו, זה לא הנושא של הלימוד שלנו. אם זה הנושא של הלימוד, הייתי מרחיב בזה, אבל זה לא הנושא. עכשיו בואו נחזור לשאלה, מה נקרא טוב ורע אצל הפילוסופים? אליהו, מה קרה? כן. טוב ורע אצל הפילוסופים, זה מה שנקרא המוסר הטבעי, כפי שאתה בצדק הערת, זה לא ממש המוסר הטבעי, אלא זה ההכרה המוסרית, שהשורשים שלה כנראה בנשמה, וההכרה המוסרית מחנכת לערכים שהם יחסית אוניברסליים, שפחות או יותר מקובלים על כל החברה האנושית. לכן אומר הרמב״ם, לכן אמרתי כמעט כל החברה האנושית. הקניבלים לפי זה הם לא בני אדם. כן, יש גמרא, יש משנה במסכת קידושין שאומרת כל מי שאין לו לא מקרא לא משנה ולא דרך ארץ, אינו מן היישוב. כלומר, מקרא ומשנה הם מקורות של ההתנהגות שלנו על פי סמכות. אדם לומד מקרא, לומד משנה, על פי זה הוא עושה. אדם שאין לו מקרא ולא משנה, מה הוא עושה? יש לו דרך ארץ. דרך ארץ זה ערכי המוסר המקובלים בכל האנושות. מי שגם זה אין לו, אינו מן היישוב. מה? יש אתיקה קניבלית, אתה צודק, אבל זה למטה ממה שאנחנו יכולים להתייחס אליו. כלומר, אני מתכוון לכך, שאצל הקניבלים בוודאי שיש גם ערכים. למשל, אם מביאים ארוחת בוקר מן הכפר הסמוך, אז זה ברור כלומר, המוסר מחייב שיתנו את החלק הטוב ביותר, המוח למשל, לזקן של השבט. כן, הוא מכובד. צריך לתת לו חלק טוב. עכשיו, אם יבוא איזה ילד חצוף ויחטוף את החלק הטוב, ולא ייתן את זה לזקן של השבט, אז זה ברור שזו התנהגות לא יפה, הוא ישמש ככינוח. זאת אומרת, זה ממש לא יפה. זאת אומרת, זה ממש מגעיל ההתנהגות הזאת של הילד הזה, הפרא האדם הזה. כן, אבל ברור שאף על פי שבתוכם יש איזה דירוג מוסרי, מבחינתנו עצם הקניבליזם מוריד אותם מתחת לדרגת האנושיות. כלומר, מבחינתנו זה כבר לא ראוי להתייחסות. ברור. נכון. זה לא נכון. למשל, גם באפריקה, אין אדם, אין שום חברה אנושית שבה אין פריט של לבוש כלשהו. זה יכול להיות אפילו חוט על הצוואר. אבל חוט על הצוואר זה משהו, זה מעין לבוש. כלומר, יש איזו הכרה שאי אפשר ללכת סתם ככה. צריך להוסיף איזה נוצה או משהו. לכן אי אפשר להפריך. אני אומרת, הערכים הם תמיד אותם הערכים, היישום שלהם משתנה מחברה לחברה. ובכן, בואו נתקדם קצת בדברי הרמב״ם. ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים, כלומר, הפילוסופים והנביאים מצד אחד, וחז"ל מצד שני, הם סותרים זה את זה, ואין העניין כן. אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל, והוא, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן יותר חשוב מן המתאווה עליהן ויכבוש את יצרו מהן, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני האדם שהם רעות, כשפיכות דמים, וגניבה, וגזלה, והונאה, ולהזיק למי שלא הרע לו, ולגמול רע למיטיב לו, ולבזות אבאם, וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהם חכמים, זיכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, ראויות הן להיכתב. ויקראו אותם קצת מחכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, מצוות השכליות. ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מהם, ותשתוקק אליו שהיא חסרה. ושהנפש החשובה לא תתאווה לאחד מאלו הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעם מהם. כלומר, זה נכון מה שאמרו הפילוסופים, שהחסיד עדיף על הכובש, כשמדובר באדם שיש לו תאווה מודעת אל דברים שהמוסר הכללי מגנה אותם. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמעיות, וזה אמת, שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותם, ולא יהיה לו מונע מהם רק התורה. ובכן חוכמתם עליהם השלום, ובמה שהמשילו. שהם לא אמרו, אל יאמר אדם, אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה אעשה, אבי שבשמיים גזר עליי. הם לא אמרו משפט כזה. אבל הביאו דברים שמעיים כולם, בשר בחלב ולבישת שעטנז ועריות. ואלו המצוות וכיוצא בהן, הן אשר קרן השם יתברך חוקות. ואמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, החוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם. ועובדי כוכבים משיבים עליהם, והשטן מקטרק בהם כגון פרה אדומה ושעיר המשתלח. וכאשר קראו אותם האחרונים שכליות, יקראו מצוות כפי מה שבערנו, כפי מה שבערו החכמים. כלומר, מה אומר כאן הרמב״ם? יש מצוות שמעיות ויש מצוות שכליות. המצוות השמעיות, עד רבה, אם אדם יאמר, בשר בחלב זה מגעיל אותי, אז הוא לא נורמלי. מה זאת אומרת מגעיל אותך? הרי אין שום איסור לפי ההיגיון הפשוט, לפי המוסר הבריא, אין שום איסור של אכילת בשר בחלב. אז אם אתה אומר שיש לך נטייה טבעית שלא לאכול בשר בחלב, יש משהו לא נורמלי אצלך. כי באמת, בלי התורה, היינו אוכלים בשר בחלב. אבל אם אתה אומר, אני לא רואה כל בעיה פנימית לרצוח, רק שבגלל שהתורה אסרה, אני לא רוצח, סימן שיש בך משהו שצריך תיקון, ומשהו צריך תיקון עדיין. כלומר, משהו עלה מן התת מודע אל המודע, וכאן אתה צריך איזשהו תיקון בנפש. אף על פי שאתה צדיק. כי אתה צדיק שהרי אתה לא רוצח, אתה לא גונב. אבל זה שיש לך תאווה לזה, יש פה משהו לא נורמלי. ברור? רגע, עוד לא הסברנו את הנביאים, ואני גם לא הסברתי מה יש לו פה נגד הרבותינו שחלו חולי המדברים. מה יש לו נגדם? נגד מי הוא מדבר פה, רמב״ם? רבנו סעדיה גאון, ככה אומרים. זה לא כל כך פשוט. טוב, זה נצטרך להשלים בפעם הבאה. שלום.